ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן כמדי יום ראשון, שעה תמימה, תחשבו טוב, שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש בבחירות שלהם, בחשיבתם, בדרך ההתמודדות לעורר בנו השראה, לשפר את המיומנות שלנו כבני אדם. אנחנו משתדלים גם לתת במה למי שעושים למען האחרים, להכיר ולהוקיר טוב ותודה על אלו שמצליחים לראות את האחרים, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבורך ומפיק אותנו, אחראים על השידורן לודין ושקד וולפין, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את התוכנית עם יזהר שי, לשעבר שר בממשלה, והאבא של סמל ראשון ירון אורי שי, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר. ערב טוב לך יזהר, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית לך ולמאזינים.
אז נדמה לי, הסיבה ש... ביקשנו לדבר איתך, ומראש תודה רבה על ההיעתרות, זה באמת הניסיון בחודשים האחרונים להשמיע קול אחר שמדבר על אחדות, שמדבר על פיוס, והלוואי והיינו יכולים להדהד את הרצון הזה ואת הקול הזה מבוקר עד ערב, ועל זה אנחנו רוצים לדבר איתך. אז אולי... היות ואחדות ופיוס זה משאלת לב, אני רוצה לקוות של כולם, אז אולי נתחיל בשאלה של מה היא אחדות בעבורך?
שאלה חשובה ונכונה, במיוחד בימים האלו. אחדות בשבילי היא היכולת שלנו להבין את מי שחושבים אחרת מאיתנו, להכיל את מי שחושבים אחרת מאיתנו, לפעמים אפילו לחבב ואולי גם לאהוב את מי שחושבים אחרת, ולנסות לחתור להבנות ולמטרות משותפות. זאת המהות של החיים שלנו במדינה הזו, והיום יותר מתמיד זה בסיס ליכולת שלנו להמשיך ביחד כולנו במדינה הזו, שאנחנו כולנו, אין לי שום ספק, מאוד מאוד אוהבים.
אתה יכול רגע לחזור קצת בזמן ולשתף מה הייתה הנקודה או איזה הערה או תובנה היו שהביאו אותך למקום גם של להדהד את זה וגם לפעול בצורה אקטיבית?
יהודית, אני אקדים ואומר שאנחנו כמשפחה מאמינים בערכים של אחדות ושל סובלנות, ואנחנו פועלים לפיהם הרבה מאוד שנים. הילדים שלי, כולל ירון שנפל בקרב וגם אחרים, היו מתנדבים בתקופות שונות של החיים שלהם, וירון למשל התנדב בשכונות מצוקה בדרום תל אביב, ועבד בעיקר עם ילדי העובדים הזרים, אבל לא רק, כדי לנסות לגשר ולחבר. ואשתי הילה שנים רבות כמנהיגה בתנועת הצופים, היא הייתה בראש הנהגה של אלפי חניכים, וגם שם זה היה אחד מהנושאים המשמעותיים ביותר שהיא הובילה. גם אני בדרכי שלי שנים רבות התנדבתי בחיבור בין חרדים לבין קהילת ההייטק הישראלי, וגם בימיי בפוליטיקה אחד מנושא המיקוד שלי היה נושא של הזדמנויות שוות וחיבור בין הקצוות. השבעה באוקטובר אני חושב שהוא נקודת מפנה מאוד משמעותית עבור כולנו בכל מיני מובנים. בהקשר של אחדות, זוהי ההוכחה הניצחת שאין לנו ברירה אלא לחיות ביחד ולחבר ולעשות הכל כדי שהמטרות המשותפות שלנו יבואו לידי ביטוי גם בשיח בין כולנו. אני אספר לך יהודית שכתף אל כתף עם ירון שלנו, דרך אגב ירון אורי, אורי כמו אור, כמו אור בנר חמישי שחנוכה, זה התאריך בו הוא נולד. כתף אל כתף עם ירון שלנו נלחם שואם בן ארוש, זכרו לברכה, תושב חספין, בן הציונות הדתית, היו ביניהם חילוקי דעות פוליטיים עמוקים, ירון בא מרקע ליברלי, היה מפגין מדי פעם בקפלן, לא על מדים, כמו שמותר. שואם בא מרקע אחר לחלוטין. שניהם נלחמו באותו יום בגבורה רבה, שניהם נפלו בקרבות בהגנה על המולדת. ואני אומר לעצמי, האם רק במותם אנחנו מדברים על אחדות ועל חיבורים? האם אנחנו לא יכולים לחיות את החיבורים האלה גם כן? ואני חושב שהתשובה צריכה להיות ברורה לכולנו. התשובה היא חד משמעית, גם אל מול חילוקי הדעות הכבדים ביותר והמשמעותיים ביותר, ויש חילוקי דעות כאלה וצריך לכבד את העובדה הזו. אנחנו חלוקים בינינו, חלקים שונים של החברה הישראלית, באשר לענייני ביטחון וענייני מדינה וצבא, ואיך פותרים את הבעיה הזו של המזרח התיכון והרצון שלנו לחיות בו, ואיך מתייחסים לנושאים כלכליים וחברתיים ואחרים. גם אל מול חילוקי הדעות האלו לא ייתכן שרק האויבים שלנו יראו בנו גוש אחד כי הם רוצים להרוג אותנו. גם אנחנו צריכים לראות את עצמנו כחברה אחת עם מטרות משותפות, שבה כל אחד ואחת מאיתנו חייבים למצוא את הדרך לחיות ביחד.
אתה יודע, אני מקשיבה לך והכל נשמע, ובאמת אני מצטרפת לכל אות, כל כך נכון. בחוויה שלי יש לא מעט אנשים שמנסים לדבר אחדות, אבל איכשהו זה מחזיק את המשפטים הראשונים, ובמבחן הראשון שבו צריך להתמודד כפי שאתה מתמודד, בצורה מכילה ומאפשרת ואוהבת, מועדים. אז מה עושים?
אני חושב שכל אחת ואחד מאיתנו צריכים לקחת אחריות. אני מסכים איתך שהנטייה הטבעית היא ללכת לקצוות. ולמרבה הצער זו גם הנטייה הטבעית הראויה לכל גינוי של המנהיגים שלנו. עבור מנהיגים פוליטיים לא ראויים, המצב הנכון הוא פילוג ושיסוי וכולם שונאים את כולם, ואז באמת כחברה כל אחד מאיתנו הולך לקצה. וזה מה שמובילים אותנו המנהיגים שלנו כבר הרבה מאוד שנים, למרבה הצער. אבל אני חושב שאסור לנו, כאנשים פשוטים, כאזרחים שעושים את חייהם וממלאים את חלקם בתפקיד הזה שנקרא להיות אזרח במדינת ישראל, אסור לנו לסמוך רק על המנהיגים. כל אחת ואחד מאיתנו צריך לעשות את כל מה שאפשר כדי לייצר את האחדות הזו, את התחושה הזו שכל ישראל ערבים זה לזה, וכולנו לעולם איננו הולכים לבד. אני אתן לך דוגמה. כמשפחה אנחנו יזמנו מיזם שנקרא Next October, אוקטובר הבא. והמיזם הוא מיזם הנצחה שבו אנחנו מחברים חברות סטארט-אפ ישראליות למשפחות הנופלים והנרצחות והנרצחים של המלחמה הקשה שאנחנו עדיין נתונים בה. יש כ-1,800 קורבנות, ובסופו של דבר אנחנו נגיע ל-1,800 חברות שמחברות, מתחברות למשפחות הנופלים והנרצחים ועוזרות להם להנציח את היקרים להם. ואני אתן לך דוגמה ממצב שנכחנו שם, שבו אילה, אשתי, פנתה למנכ״ל של סטארט-אפ שהתנדב להנציח נופל. היה חשוב לו להנציח מישהו שנפל בקרב עם מחבלים, והציע לו להנציח גיבור בשם עמיחי שנפל בקרם שלום בהגנתו על היישוב. הוא היה בחיטת הכוננות של היישוב הזה, והמנכ״ל הזה בדק ומצא שעמיחי, זכרו לברכה, גיבור, באמת גיבור, היה נצר למשפחה שתמכה בכהנה, ומשפחה מאוד ימנית בדעותיה. הבחור הזה הוא בחור ליברלי שמפגין בקפלן, והוא אמר לי, תשמעי, זה לא יעבוד, אני בא מרקע כל כך שונה והם כל כך שונים, אני לא רואה את החיבור הזה קורה. אבל אילה, בדיוק מאותו מקום שעליו אני מדבר איתך, אמרה לו, בוא תנסה. מיכאי לא נפל כתומך במפלגה כזו או אחרת, הוא נפל כגיבור שהגן על אזרחי קרם שלום, בדיוק כמו שהבן שלנו, ירון, הגן על אותם תושבים. ונוצר מפגש בין המנכ״ל של החברה הזו לבין אלמנתו של עמיחי, והחיבור האנושי שנוצר שם הוא חיבור יוצא דופן, שבו קודם כל כמובן החברה מנציחה את עמיחי ואת מורשתו ואת הדרך החינוכית שלו, כי הוא היה איש חינוך וחנך נערים על פי דרכם והמציא שיטה חינוכית מיוחדת שהחברה היום מממשת, החברה הטכנולוגית הזו מממשת באמצעות כלים של בינה מלאכותית. אבל מעבר להנצחה הזו נוצר קשר מאוד מאוד אישי, מאוד חם, בין המשפחה לבין החברה המאמצת, והם באו מחילוקי דעות פוליטיים מאוד 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 משמעותיים, משני קצוות של המפה הפוליטית, אפשר להגיד. והנה הוכחה
שזה אפשרי. שמדברים,
אפשרי, ומבינים את הגורם האנושי, ומבינים שבסופו של דבר כולנו אנשים, ועוד פעם, מבינים שכולנו מגיעים אותו מקום של אהבת המולדת, אהבת העם שגר בה, והמחויבות הזאת לעשות כל מה שצריך כדי שהמדינה הזו תגיע לתקומה מחדש.
ולפני סיכום, אני לא יכולה אני לא יכולה להתאפק, אבל אם הייתי מבקשת אותך טיפ אחד למי ששומע אותנו, מעבר ליוזמות ולראות את האחרים, אלא בהתנהגות היומיומית שיכול לקדם את אותה אחדות הלכה למעשה, להוריד אותה מהרטוריקה הנשגבה לעולם המעשה, אז מה היית אומר?
יש לי טיפ טכני, תודה על השאלה, זה טיפ טכני שאני חושב שיכול מאוד לעזור, והטיפ הזה אומר, כשמישהו אומר משהו שמאוד מאוד קשה לכם לשמוע, אתם מאוד חלוקים איתו, אל תדברו על ציבור, תדברו על הדעה של אותו אדם. אם יוסי אמר משהו בזכות ההתנחלות בעזה, וזה מאוד כואב לכם, אל תגידו הימין הקיצוני, הוא בערב ככה וביד אחרי, תגידו, שמעתי את יוסי אומר דעה על ההתנחלות בעזה, ואני מאוד מתנגד לדעה הזאת, והנה הסיבות. ואם אתם שומעים את ישראל, עומד על הבמה בקפלן, ואומר משהו בזכות שומו שמיים, לא יודע, בואו נחשוב על משהו קיצוני, שתי מדינות לשני עמים. אל תגידו השמאל, הבזוי, הרופס והמתחנף, אומר ככה בפת, תגידו, ישראל אמר משהו בזכותם של שתי מדינות לשני עמים, ויש לי התנגדות נחרצת למושג הזה, זה לא עובד אחרי השבעה באוקטובר. התייחסות לדעה ולא לגופו של אדם, התייחסות לדעה ולא למחנה ולא לקיבוץ שלהם של אנשים אנונימיים, והורדנו כבר את הלהבות מ-100 ל-10, ומשם נגיע גם ל-5, ל-2 ול-1.
ללא ספק אחד הכלים קרדום לחפור בהם זה באמת ההכללות הרחבות האלה. כולם מדברים בשם ציבורים עד שאנחנו מאבדים קשר עין עם מי שמולנו. יזהר שי, לשעבר שר בממשלה, אביו של סמל ראשון ירון אורי שי, זכרו לברכה, שנפל במלחמה, תודה רבה על הדברים הללו וישר כוח גדול.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב ושבוע מבורך. ועכשיו אנחנו עם שני אביגל. שני אביגל היא אימא של עידו, שלפני ב-2021 בשומר חומות, הוא נרצח מירי רקטה בסדרות, ומאז האימא של עידו, שני אביגל, עושה מסע שהוא בעיקר להנציח ולהתמודד דרך מעשים טובים. ערב טוב לך שני ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, שלום.
אז אולי נגיד כמה מילים על עידו לפני שנתחיל לדבר על על הדרך שבה את מתמודדת.
עידו היה ילד חברותי, ילד חייכן, ילד שנון מאוד. היה לו ככה משפטים של מבוגרים. אחד הדברים שהוא אמר לאסף.
צריך לומר שהוא היה רק בן 5 כשהוא נרצח.
נכון. אחד המשפטים שהוא אמר לו ככה כשהוא עבד על המחשב, והוא היה צריך לעלות לפגישה בזום, והוא התחנן ככה שהוא ישחק איתו והפציר בו ממש לעזוב את המסך. וכשהוא הבין שזה לא הולך לקרות כי הוא לא יכול לבטל את הפגישה, אז הוא אמר לו, אתה תצטער על זה כל החיים. זאת אומרת שזה שיח והבנה של נשמה גבוהה. תמיד אמרנו שיש שם נשמה של בן 50 בגוף של ילד בן 5. והרבה פעמים הוא הוכיח לנו את זה, בשיח, בהתנהגות, ברגישות כלפי אחרים.
אז חלפו 4 שנים של מסע, את יכולה להגיד כמה מילים על הבחירה לצאת למסע הזה של ראיית הטוב מתוך האובדן האישי?
אני יכולה לומר שאת קודם כל יוצאת, כשאת נכנסת למשפחת השכול בעל כורכך, את נכנסת למסע, בלי שביקשת. ובכל התהליך הזה של המסע יש לך בחירות. האם לקום בבוקר או לא, האם לצלול למטה או להתרומם. ולבחירות שאת ממש עושה אותן ברמה היומית ולפעמים ברמה השעתית. ואחד הדברים שמהר מאוד בתחילת המסע שלי, כשהסתכלתי על תהל ואמרתי שמגיע לחיים בריאים ושפויים, והיא לא אשמה במה שקרה, וחיפשתי דרך טובה שתעשה טוב לאחרים כמו שעידו היה רוצה להנציח אותו, מהעיניים שלו, לא מהעיניים שלי כאימא, זאת אומרת מהעיניים שלו כילד. וביום שני הוא אמור לחגוג יום הולדת 9. וככה ממש בהחלטה לא מוקדמת אני חייבת לומר, כי כל המצב בארץ ככה גרם קצת לשקוע בהירורים ובתחושות כן. מורכבות. והחלטתי שאני רוצה לעשות משהו שיקרב בין ילדים, וקצת ממשיך את פרויקט ספסל החברות שנמצא ככה באלפי מקומות בארץ ובעולם. והחלטתי שאני רוצה לעשות משהו טוב, ויצרתי חוברת פעילות של משחקים. חלקם משחקים שהמצאתי מהראש והוספתי דפי עזר, וחלקם זה משחקים שאנחנו מכירים, משחקים של פעם, תופסת וקלאס וגולות, אבל הוספתי להן שיח רגשי, שבעצם המטרה של, או משימות רגשיות, שהמטרה שלהן זה בעצם לחבר את הילדים. אז אנחנו היום חצינו את ה-450 בתי ספר וגנים שמציינים יום שני את יום עידו, לזכר יום ההולדת שלו, וככה יעשו איזה מעשים טובים דרך החוברת, וחברו את חלק, עשו את זה, עושים את זה ממש כמשימות כיתתיות, ויש בתי ספר שעושים ממש הפנינג לכל הבית ספר עם תחנות, וזה מדהים, את יודעת, האפשרות לחשוב אולי
שילד. מה התגובה מתוך מה שקיבלת נוכח היוזמה הזו? מה התגובה שהיא הייתה מיוחדת, מרגשת, ואת רוצה לשתף?
אני יכולה להגיד לך שממש שעה לפני השיחה הנוכחית, לפני שעה, קיבלתי תמונות מאחד מבתי הספר בארץ. אמר לי, לא התאפקנו ולא יכולנו לחכות עד יום שני, ורצינו כבר היום לעשות את הפעילות, ואנחנו נעשה פעילות אחרת ביום שני בנוסף. ואחד הדברים שהם עשו, זה קיר המילים הטובות. וזו פעילות שבעצם מדברת על פרגון אחד כלפי השני, שכל אחד כותב פתק לילד אחר, ובסוף יוצרים קיר של מלא מילים טובות ומפרגנות. והמורה סיפרה שיש ילדה שמאוד מתקשה בהתחברות החברתית, והיא משתפת איך הפתק הזה שהיא קיבלה מילד, שהיא בדרך כלל לא מדברת איתו, ובדרך כלל אין ביניהם קשר, איך הוא העלה לחיוך, ומבחינתי זה עולם ומלוא, בדיוק התחושה הקטנה הזאת, וזה לא בהכרח ילדים שיש עליהם חרם, זה פשוט לפעמים ילדים שיותר קשה להם להתחבר בסיטואציות חברתיות, וזה מדהים בעיניי.
לגמרי. שני אביגל, מה נגיד? קודם כל שפו גדול על הבחירה, כי כמו שאמרת במסע הזה, זה בחירה יומיומית, וזה שאת גם מצליחה ביוזמות הללו להעביר את זה הלאה, אז גם על זה שפו גדול. תודה רבה. תודה רבה ששיתפת, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה לך, שיש שבוע של קצת בשורות טובות.
אמן.
כל הימים הקשים הללו.
אמן ואמן ואמן. תודה רבה. ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם הרב בני לאו, יקיר התוכנית שלנו, שתמיד נאתר, ועל זה תודה רבה. ערב טוב לך הרב בני לאו, ותודה רבה שאתה איתנו.
להזמנה, ואני תמיד אומר לך את אותו דבר, יהודית. התוכנית שלך מחייבת כל מי שעולה לשידור לחלץ מתוכו את הגרעין הכי פנימי של האופטימיות שלו. וזה בעצמו מזין, מזין כל אדם. ולכן, תודה לך שאת לא נותנת לי לשקוע באיזה מחשבות מדחדחות, אלא מחלצת מתוכי איזה משהו שהוא משמח.
תודה, תודה רבה, ובדיוק על זה אנחנו רוצים לדבר איתך בסוף השבוע, אנחנו נקדם בברכה את חודש אדר, ולא יכולנו להתאפק, ואנחנו מבקשים להגיד כמה מילים על החודש שאומרים עליו שמרבים בו בשמחה כבר עכשיו.
וואי, את יודעת שהמשפט המלא שיש לנו משנכנס אדר, מרבים בשמחה, הוא בעצם סוג של משוואה שעומד בקונטרסט לחודש אב, או כן. מנחם אב, ששם נאמר במפורש במשנה, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. ואז זה המשנה, המשנה זה הרובד הכי מוקדם שיש לנו בה, כאילו הדופק חיים, ואז בא תלמוד, שזה השכבה השנייה, והוא מגיב אל המשנה ואומר, נכון, אנחנו לא מתווכחים, שנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל משנכנס אדר, אז מרבים בשמחה. וזה דבר נורא נורא מעניין, שבעצם מגיבים אל הימים של חורבן, באיזשהו דופק אחר אלטרנטיבי, שאומר בוא נייצר תנועה אחרת, תנועה שהולכת אל אופק. ואני רוצה להגיד משהו על האופק הזה, כי בעצם כשנכנס חודש אדר, נכנסים מבחינת קצב וה... מה שנקרא הזמן היהודי, נכנסים אל זמן שמוליך אותנו אל חודש ניסן, אל חג הפסח.
כן.
בלוח השנה יש את המושג שנקרא ארבע פרשיות, שזה מתחיל בראש חודש אדר, שנקרא משמיעים על השקלים, בעצם קוראים לאנשים לבוא ולהשלים את חובותם, לתיקוני הדרכים, לכל ענייני הציבור, ואז עוברים הלאה עד שמגיעים לשבת של פסח, שבת הגדול. ובעצם כשאומרים מרבים בשמחה, זה אומר, תתחילו להניע, ממש להניע את המסילה שלכם, מעומק החורף אל עומק האביב. זו התנועה של ראש חודש אדר. וחשוב לי לומר, בימים האלה, הימים המטלטלים האלה, שאנחנו, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, סיום שלב א', שלב ב', זאת, כל אחד מאיתנו, באמת, אני בטוח, זה באמת כל אחד מאיתנו, מקצה לקצה, רוצה לראות כבר את המהלך הזה מסתיים, שכל החטופים מגיעים הביתה, מי לשלום ולחיים, ומי לקבורה, למנוחת עולמים. החוויה הזאת של הטלטלה האינסופית, שהתחילה בשבעה באוקטובר, ואנחנו ממשיכים אל תוך תוככי שנה וחצי, היא חייבת להסתיים. והמרבים בשמחה זה אין שמחה, אומרים לנו בחזל, אלא כהתרת הספקות. שפת מבהיל. אין שמחה אלא כהתרת ספקות, זה לא אומר שיהיה הכל טוב, נכון? אנחנו עוברים לשיר, יהיה טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. זה לא מה שחזל אומרים. הם אומרים, השמחה היא התרת הספק. הספק יכול להיות גם במקום של משפחות, ואני מכיר חלק מהם, שאין להם מושג מה שלום יקיריהם. חלק יודעים. חלק יהודים לחיים, וחלק יהודים שאינם לחיים.
והתרת הספק היא מה שמאפשרת את אותה תנועה שדיברת עליה בתחילת הדברים.
ממש, את השמחה. זה דבר מדהים להבין ששמחה זה מקום שבו אתה סותם גולל של הספק, ואתה מתחיל לצמוח לחיים חדשים. ואני חושב שכחברה ישראלית, אנחנו נמצאים בכל כך הרבה ספקות, כל כך הרבה עננות על הראש שלנו, כל כך מבוכה, אני מרגיש ממש את הפסוק תולה ארץ על בלי מה. אנחנו מהלכים שנה וחצי באיזושהי מבוכה עצומה עצומה בכל דבר, בהנהגה, בשאלות של לאן זה הולך, והיום שאחרי, שאלות על גבי שאלות. ואם אנחנו נזכה בימים האלה, הקרובים האלה, נזכה לראות את הסיום הזה של כל החטופים באים לביתם, מי לחיים ולשלום ומי לקבורה ולמנוחת עולמים, אנחנו נהיה במקום של מרבים בשמחה, של התחלת הדרך אל תיקון גדול גדול שכולנו כל כך מייחלים לו.
ברוח הדברים הללו נאחל שחודש אדר יביא על כנפיו בדיוק את זה, את התרת הספקות שתתאפשר השמחה והתנועה.
אמן, אמן.
תודה רבה רבה לך הרב בני לאו, שיהיה שבוע מבורך.
אמן. אמן, אמן.
ועכשיו אנחנו בפינתנו, היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, אבל ההיסטוריה שלהם והעשייה שלהם היא משמעותית ומהדהדת. והיום אנחנו מבקשים לדבר על יגאל אלון, שהלך לעולמו בפברואר 1980, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם אודי מנור, היסטוריון צבאי ומחבר הספר יגאל אלון ביוגרפיה פוליטית 1949 עד 1980. ערב טוב לך אודי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, רק סיכון קטן, אני לא היסטוריון צבאי, אני היסטוריון ציוני. אני בכוונה מגדיר את זה ככה בשביל להבהיר את הדברים האלו באופן שלא יהיו הבנות, כן, שלא צריכו לנחש. בכל אופן, כן, יגאל אלון הלך לעולמו בערך שבוע לפני, מה זה כבר? 45 שנים.
כן.
ולמרבה הצער, היו כאלו שחשבו שהמורשת שלו לא חשובה, מכיוון שהוא לא הפך מפקד הצבא הכי בכיר שהיה במלחמת השחרור, ב-49 הוא לא הפך להיות לא רמטכ"ל, ויותר מאוחר לא הפך להיות ראש ממשלה, ולכן מורשתו לא חשובה. והנה בא בין השאר המלחמה הנוכחית, הארורה יש להוסיף, ומוכיחה שמי שחשב ככה מעיד על עצמו ולא על, לא על מורשת יגאל אלון.
אז לפני שבאמת ניכנס למורשתו, רק נציין שיגאל אלון היה מפקד הפלמ"ח, מראשי צה"ל במלחמת העצמאות, מראשי מפלגת העבודה, חבר כנסת, סגן ראש ממשלה, שר של כמה וכמה משרדים בממשלות ישראל, ואפילו למשך 19 יום ראש ממשלה.
כן, זה בתקופה שאשכול הלך לעולמו, בערך באותו תאריך שיגאל אלון נלך 11 שנים מאוחר יותר, שזה דבר הפחות חשוב, ה-19 יום הללו, אלו שמחפשים, מודדים את הפוליטיקה במונחים שלהם, הוא הגיע להיות, קיבל את מדלת הזהב, מונחים של אולימפיאדה, מחמיצים שוב פעם את הדבר החשוב, והדבר החשוב, אם צריך לציין דבר אחד מרכזי, זה ספרו מסך של חול, התפרסם כבר ב-1959, בתקופה שישראל נחה ממלחמת קדש, מבצע סיני, ואחרי הנסיגה, ושכולם היה ברור שהנה, הגענו למנוחה ולנחלה, ולישראל יש הבטחות מאמריקאים, שיותר לא יחסמו את מיצרי איראן וכן הלאה, ויגאל אלון פרסם ספר ב-1959, שבו הוא מסביר את, את החוסן הלאומי במונחים של מה שהוא השתמש בביטוי, כלים שלובים, זה כותרת של ספרו האחרון שהתפרסם אחרי שכבר הלך לעולמו ב-1980, ובכן, כלים שלובים, חוסן לאומי זה גם צבא, גם חברה, גם דמוקרטיה, ודמוקרטיה זה גם זכויות פוליטיות, וגם סידורים חברתיים, וגם בעיקר חינוך עמוק שעוסק בדמוקרטיה, מי אפשר להגיד מהריסה ועד הקבר, כל מיני תפיסות משונות במונחים של ימינו, כן, שנוטות לראות בדמוקרטיה שמיננים של סידור בין רשויות ומאבקי כוח, איך נקרא להם, אומללים, בין בעלי שררה למיניהם, בין אם זה פוליטיקאים שיושבים בממשלה ובין אם זה פוליטיקאים שיושבים בבית המשפט הגבוה לצדק, וכל אחד עם חבורת האוהדים שלו. אז הנה, מורשת יגאל אלון ב-1959, כן, אם היה אפשר להכריח כל מקבל החלטות במדינת ישראל וכל אחד שעסוק ביצירת דעת קהל לקרוא ספר אחד, אז הייתי מכריח אותו לקרוא את מסך של חול של יגאל אלון ב-1959.
ואם הייתי מבקשת אותך עד כמה שרעיון רדיופוני מאפשר לתמצת את אותה מורשת, את העיקרים שלה, במיוחד בדגש על הרלוונטיות של ימינו, אז מה היית אומר?
נתחיל מהדבר הכי כואב. אילו מדינת ישראל הייתה מקפידה ליישם את הרעיון, את התפיסה הביטחונית של אלון, שאומרת שבהינתן עומק אסטרטגי ירוד של מדינת ישראל, אנחנו מדברים על תקופה של הקו הירוק, כל יישוב חייב לראות את עצמו בין השאר כיחידה צבאית, מה שאנחנו מכירים היום במונחים של כיתות הכוננות, זאת אומרת, במקום לדלל את כיתות הכוננות בבארי ובנירה ובכן הלאה, היינו חוסכים את כל הצרה הזאת שאנחנו נמצאים בה. זה דבר אחד. דבר נוסף, השילוב שבין זרועות הצבא, מודיעין, זה דבר חשוב מאוד, אבל אפשר לסמוך רק על צבא. צבא צריך להיות כזה שמבין שהמטרה שלו זה להכריע במלחמה, והתפקיד של שטחים זה ליצור עומק אסטרטגי, ולא חלילה להרתיע בכל השליות שישראלים סיפרו על עצמם בזכות זה שיש להם F-8200 וכמה F-15 ואולי F-35. זה על רגל אחת, ממש רגל אחת, מורשת אלון בתחום הביטחוני, אבל אני חוזר ואומר, מבחינתו ביטחון כלל גם את הצדדים החברתיים, גם את הצדדים הכלכליים, גם את הצדדים הפוליטיים, מבחינת כלים שלובים. גם זה, אם רוצים לחפש מורשת אלון בשתי מילים, אז כלים שלובים, צריך לשלב את כל מערכות הציבור, ולא לחשוב שאפשר להפריד בין הדברים, ושכל אחד יעסוק במילימטר שלו, אז צריך מה שנקרא ראשים גדולים, שחושבים בגדול, שחושבים אסטרטגית, זה היה יגיע ללון.
ואחרי מלחמת ששת הימים, תבעו את המינוח תוכנית אלון, אתה רוצה להגיד על כך כמה מילים?
בוודאי, תוכנית אלון הייתה למעשה תוכנית ששילבה, שוב פעם, כלים שלובים, שילבה את הממד הביטחוני, הממד ההתיישבותי, הממד המדיני והממד, נקרא לזה, הפוליטי, בינלאומי, הסברתי, שבמהלכו, במסגרתו, ישראל מופיעה כיוזמת ולא כמגרת, ואם צריך לשלב, אם צריך להוסיף עוד דבר אחד, מרכיב אחד, שאלון עשה בו שימוש, כשהוא היה שר חוץ, זה היה תפקיד הממלכתי האחרון שלו, בין 74 ל-77, אז הוא אומר בארבע מילים, כן, פלסטינים כן, אשף לא. במונחים שלימנו כמובן, פלסטינים כן, ולא רשות פלסטינית, ובוודאי לא חמאס. יש עם פלסטיני, אבל עד שאין לו מנהיגות ראויה לשמה, אז לא עושים עסקים עם השטן. ובמקרה שלו, הייתה תקופה הרבה יותר נוחה, הרבה יותר פשוטה, בשנות ה-70, הייתה אופציה ירדנית. שהייתה למעשה תפיסת העולם של מפלגת העבודה, ואיך שרבין, כשהתחיל להיות ראש ממשלה ב-1974, נהג לומר, בין המדבר לים יש מקום לשתי מדינות. המדבר, הכוונה המדבר העיראקי.
כן.
ולא המדבר, מדבר יהודה, כמו שיש אנשים שמנסים לחבס את מורשת רבין, שזה פרשה בפני עצמה, ויגאל אלון היה בעצם ה... אבא הרוחני של התפיסה הזאת, וזאת תפיסת אלון, זאת תוכנית אלון. משמעות שלה היא שישראל מתיישבת באזורים נחוצים מבחינה אסטרטגית, מבחינה ביטחונית, כמה שפחות שליטה על פלסטינים, ולא שיתוף פעולה מדיני עם גורם כמו, בשום אופן לא גורם כמו אש"ף, אלא אופציה ירדנית.
וברשותך, היות ואנחנו רוצים גם לדבר על יגאל אלון האדם והפוליטיקאי, אז ככה אתה יודע באיזה פרספקטיבה, מה אפשר לדבר על יגאל אלון, על המנהיגות שלו, על הבחירה שלו לשרת את העם והסגנון, אולי שזה אחד הדברים המאוד מדוברים.
נכון, נכון. אני כבר הזכרתי את הספר שלו, כלים שלובים, אז אם אני צריך להגיד עוד פעם, קריאת חובה וקובץ מאמרים, אז אם צריך לחפש מאמר אחד, שהוא המאמר שמשקף, ובדיוק אתם נותן תשובה לשאלה שלה, המאמר נקרא אתיקה בפוליטיקה, זה מין צירוף מילולי, זה שתי מילים שהיום נשמעות כמו אוקסימורון, כן, כמו אינדיץ' חזיר בבית כנסת ביום כיפור, בנטורי קארטה, אבל לא, הוא הסביר. אתיקה בפוליטיקה, המשמעות שלה היא שפוליטיקה היא חובה שתהיה לו תפיסת עולם, אבל תפיסת עולם הוא צריך לנמק. הוא צריך להציג אותה מול תפיסות אחרות, הוא צריך להראות מה המחירים, הוא צריך להראות מה המגבלות, הוא צריך להראות מה הכלים. זה לא מספיק להגיד מי בעד חיסול הטרור, או מי בעד חיסול העוני, או כל נושא אחר, אלא פוליטיקאי חובתו למעשה להציג. זה האתיקה בפוליטיקה, זה מקצוע. מקס ובר לפני יותר מ-100 שנה בערך הסביר שהפוליטיקה, כדי שהדמוקרטיות יהיו ראויות לשמן, אנשים צריכים להסתכל על הפוליטיקה כאל מקצוע, לא מקצוע במובן של קרדום לחום, אלא כאל דבר שדורש התמקצעות ודורש רצינות ודורש רמה גבוהה מאוד של, של אתיקה, כמו שקרא לזה יגאל אלון. והאתיקה הזאת היא המשמעות המעשית שלה, מה שאמרתי לפני רגע, כן? פוליטיקאי, איש ציבור צריך להציג את דעתו, לנמק אותה, להעמיד אותה במבחן של דעות אחרות, להעמיד אותה במבחן המציאות, להעמיד אותה במבחן הכלים, המשאבים, בסדרי עדיפויות, ולא להסתפק בלייקים, או איך נקרא לזה, בנראות שלו, בעקבות התנהלות סנסציונליסטית כזאת או אחרת, כאילו שמדובר במזג אוויר או במשהו מסוג הזה. רגע, לא, לא. והיו אנשים שכעסו עליו בדיוק על זה, מכיוון שאמרו, אנחנו אמר עליו, ראש ממשלת בריטניה, שהיה גם ידידו, והעריך אותו מאוד, הרול וילסון, אמר עליו, he doesn't have the guts to a kill, כלומר, הוא דיבר על גל אלון, כבן אדם שאין לו יצר הרג בפוליטיקה, אני חושב שאלון דווקא לקח את זה כמחמאה.
כן. אודי מנור, היסטוריון מחבר הספר יגאל אלון, ביוגרפיה פוליטית 1949-1980, תודה רבה ששפכת אור על יגאל אלון עליו השלום, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה, תודה, כל טוב.
ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה חדשות מרגשות מעולם הבריאות. ערב טוב לך דבורה.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע בקור הזה?
חם בלב.
זה נכון, זה הכי חשוב.
כן. והפעם את מדברת איתנו על מושתל לב שפוגש את משפחת התורם שהציל את חייו.
אפרופו חם הלב, אז במראטון תל אביב, ב-28 לחודש, יפגוש מושתל הלב לראשונה את משפחת התורם שהציל את חייו. גבי אוכמן, בן 58, סמנכ"ל טכנולוגיות בחברת הייטק, אבא לשלושה ילדים, הוא נלחם במחלה נדירה שהייתה קשה לאבחון, והיא הביאה לפגיעה חמורה בלב. המחלה גם יכולה לקרוא, לגרום למוות, אבל לא ניכנס לשם של המחלה. ניכנס לזה כרגע שהוא הובחן, הוא עבר השתלת לב, והצילו את חייו בבית חולים בלינסון, וכל זה קרה רק לפני חצי שנה. ועכשיו גבי עומד להגשים את החלום שלו, החלום נרקם בבית החולים.
כן.
הוא אמר, אני הולך להשתתף במראטון תל אביב, במרוץ, והוא כמובן ירוץ או ילך 5 קילומטר, כי בכל אופן הוא אחרי השתלת לב, אבל מה שעוד יותר מרגש, שהרופאים שהצילו את חייו מבית החולים בלינסון, ולדעתי הצטרפו גם מספר רופאים מבית חולים איכילוב, לא מכירים אותו, אבל לפני הריצה, יערך נפגש, שגבי ואשתו יפגשו לראשונה את לימור, בת זוגו של תורם הלב, קוראים לו טל רווה, וההחלטה שלהם, של שניהם להיחשף לנושא, בכלל להיחשף, לספר את הסיפור שלהם, זה נובע מרצון לעודד את הנושא של תרומת איברים, חתימה על כרטיס אדי, ולהעלות מודעות. עכשיו, באמת, את יודעת, כשרואים את הסיטואציה של מפגש, שמשפחה שעשתה וקיבלה החלטה בזמן באמת טרגי להציל חיים, פתאום רואה אדם חי, רץ, רואה את הילדים שלו, את אשתו, את המשפחה שלו, וחושבת לעצמה, וואו, הצלנו באמת חיים, ולא רק את שלו. וזה יפה. מאוד 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 מרגש לראות את זה. כשרואים את זה בעיניים ומרגישים את זה בגוף, מה שנקרא, זה הכל נראה אחרת.
אין ספק, מרגש מאוד, ובכלל המדינה והיקף התרומות של איברים, זה באמת אחד הדברים שהם כל כך חריגים לטובה גם ביחס לעולם כולו.
את יודעת, גם אני רוצה, אם אפשר, לטל רווה עצמו, שהוא בסך הכל היה בן 56, אב לשלושה ילדים, הוא היה אדם בריא, בזמן אימון ספורט, הוא פשוט התמוטט בגלל כריש במוח, וזה מה שקרה, וזה באמת החלטה אמיצה, ממוות פתאומי לגמרי.
דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה על הידיעות הללו. עוד דוגמה לסולידריות מדהימה.
ממש.
ושיהיה לנו שבוע מבורך ובשורות טובות. תודה יקירתי, תודה רבה.
תודה, תודה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית על פרשת השבוע, פרשת תרומה. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
מה שלומך?
את יודעת, ברכבת הערים הלאומית, פעם למעלה, פעם למטה, דברים מסמכים, דברים פחות, על כל אלה, על המר והמתוק, אנחנו צריכים ללמוד לברך ולבקש, שמור נא לי עלי הטוב. אני רואה שזה מציא את חיינו.
לגמרי. כן, תודה, נגמרו לי המילים.
כן, כן. אני חושב שלכולנו, אולי זה הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לעשות, קצת...
קצת לשתוק.
לשתוק, להקשיב, לתת ללב זמן, לעכל. כמות הקצב של האירועים כל כך גבוה, אתה לא מספיק לעכל משהו אחד, ואתה מקבל יום אחד שמחה גדולה שחוזרים חטופים, ויום אחרי זה חוזרים ארונות, ויום... אתה... והכל מתערבב.
כן, לגמרי.
כשהוא רואה בשיר הזה שנעמי שמר, על כל אלה, איזשהו קריאת כיוון, שאולי ככה אנחנו צריכים, זה מה שאנחנו נדרשים לתרגל כרגע, את על כל אלה, ולא למחור, לא למחור צעד, כי לפני שאתה בוחר צעד, אתה עוצם את העיניים, או מרחיק מעליך צעד, שגם הוא חשוב, גם זה וגם זה.
הלוואי ונדע. נצליח.
כן, אני חושב שיש לנו ברירה, אנחנו חייבים איכשהו להתמודד עם זה באיזשהו אופן מוצלח. איזשהו אופן, בוא נתחיל מזה.
כן, וזה נראה שעוד הדרך ארוכה, אתה יודע, זה...
אתה, אני חייב לומר מילה ככה, אני כן חושב שהחברה הישראלית, למרות כל מה שאנחנו אוהבים להטיח בעצמנו, ביקורת מאוד נוקבת, אני חושב שהיא חברה מאוד חזקה. ואנחנו מגלים חוסן מאוד גדול, למרות הכל. אם אתה רגע לא שם בצד את כל הצעקות והצרחות וההתלהמויות, אתה מסתכל את האנשים, אנחנו שנה וחצי מלחמה, וקוראים דברים כאלה דרמטיים, ובכל זאת אנשים קמים בבוקר, והולכים לעבודה, ואנשים ממשיכים לחיות את חיי המשפחה שלהם, וילדים הולכים לבית הספר, אולי אנחנו חזקים יותר ממה שנדמה לנו.
אני מסכימה איתך לגמרי, זה שיש כאן שגרה גם מבורכת לצד כל הכאוטיות, היא באמת נס.
צריך לפרגן גם לעצמנו קצת מדי פעם.
לגמרי.
פרשת תרומה, אנחנו בעצם בונים משכן, כן? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, בסוף, הכל בא לעורר איזשהו משהו, שישכון בתוכנו, ולכן זה משהו שקורה בחוץ, אבל משקף לנו על זה עבודה פנימית, וכולם הייתי רוצה לדבר על הקרובים, שהיו על הכפורת, שכיסתה את ארון הברית. היה שם מין דמות של ילד וילדה, או כל מיני פרשנות אחרות, איך הם בדיוק היו, ושם כתוב את הפסוק, או את המילים, ופניהם איש אל אחיו. זאת אומרת, יש בנקודה מאוד חשובה, היכולת להסתכל איש בפני רעהו. לדעת שהיה פעם איזה חוקר, עדיין אני מניח שהוא ממשיך לחקור, שקוראים לו ג'ון גוטמן, באוניברסיטת וושינגטון, שהיה לו איזושהי טכניקה מסוימת, שהוא פיתח איך לזהות גירושים. הוא צדק ב-94%, את שומעת, זה אחוז פנומנלי. מה שהוא עושה, היה מתן לזוג להתווכח. היה מצלם את זה, ומסתכל אחרי זה על הבעות הפנים שלהם, ואת הוויכוח. הוא קבע את 4 כללים. א', תחיית ביקורת, ב', ביקורת אישית ולא עניינית, ג', התעלמות והתנתקות באמצע הוויכוח, פתאום אחד הצדדים מתנתק, ו-4, הבוז. אם זוג בזמן הוויכוח ענה, קיבל בצורה חיובית, יש פה את כל הדברים האלה, ב-94% הוא התגרש. זה מפחיד.
אתה יודע, זה בדיוק הדברים שדיברנו בתחילת התוכנית עם השר יזהר שי. אפרופו כשמדברים על אחדות. אז זה האנטיתזה, מה שאתה מתאר.
אתה צריך להפוך את זה עכשיו, ולהגיד בדיוק הפוך, לעבוד על, אל תדחה ביקורת. תקשיב לה, אוקיי, אני מקשיב, אני שומע מה שאתה אומר. תנסה להתמקד בענייני, ולא לרדת כל פעם לפסים האישיים, גם שזה לא טוב לך, אל תתנתק. זה קשור למר והמתוק שדיברנו. כן. נכון, זה מר, אבל עדיין תהיה שם. והכי חשוב, הכבוד.
לכבד בדיוק.
להביד איש, כי זה הערובה לשמור על הפניהם, איש אל אחיו. זה הערובה לשמור על היחד. ונדמה לי שכל אחד יכול לתרגל את זה. כל הזמן, כל יום. אז אם אנחנו מתרגלים את הדבר הזה באזורי החיים הקטנים שלנו, אחר כך זה גדל בצורה מעריכית. תדעת, כמו שיש אירוע הדבקה המונית, של דברים שליליים, אולי גם דברים חיוביים.
לגמרי. הרב איתמר חייקין, כרגיל, ציידת אותנו עם צדה ערכית לשבוע הזה שיבוא עלינו לטובה. תודה רבה. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. ערך והפיק אותנו אסף נבו, אחראים על השידור רן לודין, שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין, עורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. תודה רבה לכולם, כאן יהודית גריסרו, שיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות. נשתמע בשבוע הבא.